יום רביעי, פרשת ויצא. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם שני מייסים שסיפר אחד מגדולי המשגיחים בירושלים מהיכרות אישית. יפה כוחה לחזק לעמלי התורה בדורנו. זה התפרסם במאמרי עינינו גל באוסף גיליונות. אברך תלמיד חכם היה גר בדירת מרתף, היה לו צפוף, קשה. יום אחד בא עליו בעל מכולת סמוכה שהוא רוצה לקנות את המרתף בשביל המחסן למכולת. אמר לו אברך, תשמע, אני לא סוחר נדל"ן, אני צריך דירה. תן לי דירה בשלושה חדרים בניין אחר, ואני אתן לך בשמחה את המרתף התחוב הזה. טוב, בא למכולת, שמח על העסקה, ומצא לו דירת שלושה חדרים באזור. כשהוא בא לגור שם, אז הגיעו השכנים שמעליו, מתחתיו, והציעו לו לצאת יחד איתם בבנייה של שתי חדרים נוספים. אבל אותו אברך, אין לו פרוטה בכיס לבנות. אמרו לו, מה, לא שווה לך? הוא אמר, שווה לי מאוד, אבל אין לי... אני לא מסוגל לשלם יותר מ-500 שקל בחודש. דיברו מנהם והחליטו לקחת ממנו את התשלום, וככה בנו להשכנים החדשים עוד שתי חדרים. ככה הוא זכה בדירת 5 חדרים בתשלום חודשי של 500 שקל, בלי שום משכנתה, אלה ופלא. עוד מספר, האחיו של המשגיח מסר שיעור דפיומי. פעם בסיום מסכת נעמד יהודי אחד, ביקש לדבר, והוא סיפר שהוא בא לבית של סופר ענק. יום אחד הוא מוכר את העסק. רוצה להחליף מקצוע. חודש אחרי זה, קיבלתי חשבונית עם מס הכנסה שאני חייב להם 6 מיליון שקל. עניתי ליועצי מס, אמרתי להם, אמרו לי, תנסה להתפשר איתם, אולי יורידו לך ל-3 מיליון. אבל מה שאתה תהיה חייב לשלם? הלכתי לרב, הוא אמר לי, כתוב, כל המקבל עצמו על תוירו, מעבירים ממנו עול מלכוס ועול דו אחרת. הלכתי ללמוד בכולל. באותו יום רצתי לכולל, נעשיתי אברך יום שלם. כבר חודשיים הגיע חשבונית חדשה עם מס המחצה שנכתב בה יתרתך אפס לתשלום. הלכתי ליועצי מס, אמרו לי זה 100% טעות, סתם סוחר זמן, שלם אחרי זה ריביות כפל כפליים. לא שמעתי להם, מאז אני יושב ולומד שקוע בלימוד עברו כבר כמה שנים, לא חזרו אליי. בסלון של הבית תלויים שני המכתבים. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל, התחבולות של האדמו"ר מטוש, נתינת צדוקה. אדם מפורסם בשער בסרבים, נזכר את הפזרנות הנפלאה שלו, שהיו יוצאים מתחת סכומים אדירים לעניים ואביונים, כל מיני נצרכים, בדרכים שונות ומשונות. וזאת בגלל שהגבאים, כשהיו רואים את הסכומים האדירים שהוא מחלק לעניים, עד שהוא לא משאיר לצורכי ביתו, פורטה לפורטה. אז היו צריכים לפקוח עיניי ולא הניחו לאנשים שנחשדו, שנחשדו במרכאות, שהם הולכים לבקש. מהרבי צדקה לגשת אליו, ובשביל זה הרבי היה צריך לחדש דרכים שונות ומשונות להרים עליהם. לדוגמה, הרבה פעמים היה מחביא סכומים גדולים בתוך הגרביים, בנעליים, שמי שהיה צריך לעבר אצלו, היה מתכופף, מוציא את הכסף, משאיר אותו ישר לנצח. לספר רבתך הנודע, רב חוזר ישראל שפירא, שהוא שמע מזה אדם שנכח בשעת מעשה, שפעם נכנס איזה יהודי, להתענן על המצב הדחוק שלו, שהוא נצטרך באופן דחוף ביותר, לסכום גדול מאוד. הוא ביקש מהרבי, אולי יכול לעזור לו. הרבי שאל אותו, עד מה אתה נשאר שם, בקריית תוש. אז הוא אמר לו, עד אחרי שבת, אז הוא אמר לו, עכשיו אין לי, אבל מוצא שבת, כי כולם עוברים, נגיד אגוד תבוך, תעבור אצלי, אני עזרה זה שם ייתן לך. ותשב בסיגי היהודי, עבר עם מאות אנשים, נגיד אגוד תבוך, כשהרבי ראה שהוא מתקרב אצלו, הוא מתקרב אליו, אז הוא קם מהכיסא, התחיל להסתובב, להסתכל על התקרה של רבי סנהדרין, פה ושם. שאל את הגבאי, תסתכל מה קורה כאן, תראה מה קורה כאן. הגבאי לא הבין מה הרבי רוצה, התחיל להסתכל על התקרה. כשהגבאי היה עסוק, להסתכל על התקרה, אז הרבי מיהר הוציא מהכיס סכום עצום, והשיט את זה לידי במהירות לפני שהגבאי יתחיל. אנחנו ממשיכים רבותיי, מדף רעים בהלוכה. האם מותר לקנות בפסח דגים בחנות של גוי שמשתמש בסכין של חמץ? על כך ועל עוד עניינים מעניינים נוכל ללמוד על מדפיים ועל אוכל, לשמוע בשלוחה 2 בשור מפי הרבנים הגאונים. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את ענייני הדפיים ועל אוכל. מאחל שנחתך בסכין שמשמשת לחיתוך חמץ, בין אם זה נחתך לפני פסח, בין אם זה נחתך בפסח, אסור לאכול אותו בפסח, בגלל שאנחנו מניחים שהסכין לא הייתה נקייה, וחוששים שמא היה חמץ על הסכין, ובזמן החיתוך דבק החמץ במאכל. אם החיתוך התבצע לפני פסח, אפשר להתיר את זה על ידי הדחת מקום החיתוך במים או לגרד את מקום החיתוך. אבל אם זה היה בפסח עצמו, אז יש מחמירים, יש לחשוב שגם אחרי ההדחה והגירוד יישאר חמץ, כל שואל גם מהמאכל, בזמן האכילה יאכל גם החמץ. יש אומרים שלא יחמור לשני, אלא רק שלא לנהוג יתר בדרך קבע. כגון לא לקנות דגים מגוי שחותך אותם בפסח וסקים חמץ. אבל אם קרה בהכרה בבית ישראל שחתכו מאכל בפסח וסקים חמץ, אם מותר לאכול את זה גם במקרה שידוע שהסכין לא הייתה נקייה. אפשר להקל כדי אז. אם הכניסו את המאכל שנחתך בסכין של חמץ לתערובת, מותר לאכול את התערובת בפסח כמו שאיסור משהו חמץ לתערובת ומדרבנן. בעצם ההימצאות של החמץ על גבי הסכין מוטלת בספק. יש להחמיר גם את התערובת, ובמקרה שההימנעות מאכילת המאכל כרוכה בהפסד כספי גדול, או בהיעדר שמחת יום טוב, אפשר להקל. אבל סכין שמשמשת לחיתוך לחם, לכל הדעות, צריך לאסור את המאכל שנחתך בה וגם את הערובת, כמו שכל עוד לא ידוע שנוקטה כראוי, חזקתה, אז יש חזוק על הסכין שדבוקים בפעורי חמץ. אבל מעידך, כל סכין שידוע שהייתה נקייה בזמן, בזמן החיתוך של המאכל שנחתך בה, אז גם מותר בפסח. אז הממילא המאכל שנחתך בה מותר בפסח, למעט מדובר בסכין שבלוע בתם חמץ, זאת אומרת שהשתמשו בו בעבר אפילו פעם אחת. נחתוך מאכל חמץ חם, או חמץ מטובל במידה כזאת שמוגדר חריף, שאם הוא חותך במאכל חם או חריף, אז החום או החריפות בשילוב עם כוח חיית הסכין, מפליטים ממנה את טעם החמץ ומבליעים אותו במאכל. וחיתוך מאכל חריף באמצעות סכין שבלוע בתם חמץ, גם אם כבר חלפו 24 שעות מאז שהסכין בלע את טעם החמץ, שבדרך כלל נחשב הטעם כפגום, והוא לא אוסר עוד מאכלים שנבלע בהם. לפעמים שהמאכל החריף שנחתך בה אסור בפסח, בגלל שהוא מוציא את הטעם שבלוע בסכין ומשביח אותו. אבל לא ביחס לכל מאכל חריף מוסכם שיש בכוחו גם להשביח טעם. זה תלוי בזהות של המאכל. בהתאם לשיטות השונות, מאכלים שהם לא חריפים אלא מלוכים או חמוצים, לפעמים הדין שלהם כמאכל חריף. וכל שכן, המלך עצמו שדינו כמאכל חריף. הוא בדומה לסכין שכוח הדחיקה יחד עם חריפות המאכל מוציאים את הטעם שבלוע בכלי, כך גם מדוחה שבלוע בטעם חמץ. שדחים במאכל חריף, כוח הדחיקה יחד עם חריפות המאכל מוציאים את הטעם שבלוע בה, ולפעמים גם משבחים את הטעם, באופן שהוא לא נחשב כפגום גם אחרי 24 שעות. עד כאן בניין דפנים והלוכה שנלמד עם עזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, מנה קדום בקרב בני אשכנז לא להשתמש בפסח במשקה במאכל שנלקח מתוך כלי, להשתמשים בו במשך כל ימות השנה לצורך סעודת חמץ. ויאנג נוסף נהגו בקרב בני אשכנז שמשקה ששעה בכלי חמץ לא שותים אותו בפסח, ואם ידוע שהכלי נוקע היטב לפני שהכניסו לתוכו את המשקה, לכל הדעות מותר לשתות אותו. אסור להכניס דבר איסור לתערובת של יתר בשביל לבטל אותו, והאיסור הזה נקרא הם מבטלים איסור לכתחיל. וכדרכנו נפליג מים אחורה, נזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. בזמן שמניחים את המזון של ערב תחומין במקום צריך לברך, בואו אוכלת השם, מלכנו מלכו אלום, שקידשנו מצוות זו וציוונו על מצווה סיירו. למרות שאין ציווי לעשות ערב תחומין, אלא שחזל יקנו את זה לתועלת של מי שרוצה להעתיק את מקום שביתו למקום אחר, הרי זה כשחיתה, אין ציווי לשחוט, אמא, שמי שרוצה לאכול אותה, אז הוא צריך לשחוט אותה, ועל הציווי הזה אמרו מצוונו. בדיעבד, העירוב חל גם בלי ברכה. וחובה לומר בשעת הנחת המזון, או אחרי זה. וזה העירוב יהיה מותר לי, או לפלוני, אם הוא מניח את זה בשביל מישהו אחר. וילך למחר, אם זה מחר, ממקום זה, או ממקום פלוני, במידה שהוא לא נמצא באותו מקום בשעת האמירה. כגון שהשלח מניח את המזון, והוא אומר את זה בבית שלו, 2,000 אמו לכל רוח. ואם הוא לא אמר את הנוסח הזה, העירוב לא חל. אבל בדיעבד, אם הוא רק אמר יזה לעירוב, זה כבר מספיק בשביל שזה יחד. כל זה דווקא באחד שעושה עירוב תחומין באמצעות הנחת מזון שתי סעודות במקום העירוב, אבל אם הוא עושה עירוב על ידי שהוא שוהה בזמן משמושת במקום העירוב, הוא לא צריך להגיד את נוסח בזה העירוב, אלא די בזה שהוא חושב לקנות שביתה במקום הזה. כמו כן יש אומרים שאין לברך על העירוב הזה. דף הים איתנו דבלי, מהו עכבר הים? כיצד ייתכן שתינוק בן יום אחד, גרום הפסד גדול, וכיצד ייתכן שזב שיסית טהור, אילו טהור שיסית, תמה. על כך ועוד נושאים מעניינים, למדנו במסכת נידה, דף ג', שלוחה 2, נוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, בצורה ברורה, מהירה ומהירה, כגדול בתורה בלי רבות מחץ. ולקראת סיום החפצים בחיים, אנחנו אוחזים רבותיי, בכלל חטא מלכות שנור, בסעיף חטא שאנחנו לומדים על היתר לדבר שנור על בעלי מחלוקת. רבות חיים מדגיש שהיתר הזה הוא אמור רק באופן שהמספר רואה שעל ידי שיגלה לפני אנשים את גודל התרמית בעניין הזה, תראו שהם לא צודקים, אז המחלוקת תיפסק. אבל בלי זה אומר רבות חיים אין שום היתר לספר לנו שנור, כי הרי הם לא עצו בכלל למיתכו, בחמת אבון המחלוקת. וממילא הוא אומר, צריכים לכוון את תועלת. אין נוסף שהדברים שעל אדם הוסכם בדעתו, שהם בעלי מחלוקת, הוא ידע מעצמו, ולא יסמוך בזה על שמיע מאחרים, ולא שנתברר לו שהוא אמת. כמו כן אמר חובת חיים, יש לו דרך אחרת להשקיד המחלוקת, יעשו לו לספר לו שנור עליהם. בביור המוסף הם מביאים שתי דוגמות לספר לו שנור על בעלי מחלוקת, שזה עשוי להשבית המחלוקת. א', החובת חיים כתב לקמון, שאם הוא רואה שרובן רוצה לגנות את שמעון, אז מותר לו בשני אנשים, מותר לו בתנאי היתר שמנויים שם, להקדים לספר לפניהם את גודל העוולה של רובן שהוא מגנה את שמעון שלו בחפו. הלא עוול בחפוי. כשרובן יבוא אחרי זה לספר להם את אותם דברי הגנאי, אז לא יאמינו לו, אלא הוכיחו אותו. שהוא סתם מגנה את שמעון בחינם, בזה יציל את שמעון מצער וכלימה. וגם הוא יציל את רובן המספר ואת השומעים בדינו של גיהנם. עוד דוגמה, אחד שרואה את רובן שיש לו איזה שנאה על שמעון בגלל מה שהוא עשה לו, דיבר נגדו. אז אם הוא מתכוון להשקיט את המריבה, אומר חבר חיים, מותר להגיד לראובן ששמעון לא התכוון להטריס נגדו. וסתם עשה מעשה שטות. כאילו שהוא מגנה בזה את שמעון שהוא אומר שהוא עשה מעשה שטות, מותר ומצווה לעשות את זה. כדי להקל, אומר חבר חיים, להקל בזה את השנאה שבלב ראובן. על ידי זה, על ידי זה תושקע את המריבה ביניהם. מה חשוב נוסף מדגיש חבר חיים? כדי לקבוע מי זה בעל המחלוקת והמריבה, צריך שיקול דעת גדול. זאת אומרת, שיתבונן היטב, אומר חבר חיים, על פי התורה. מי הם בעלי המחלוקת? אם הוא לא יודע, שבע על תאי סעודיף. ביור מוסף הם מביאים את מה שביבר בזה החזון איש באמונה הביטחון, שכדי להכריע מבחינה מוסרית, מי הרודף, מי הנרדף, איך לשקול את הדבר בפלס ההלכה. זאת אומרת, אם למשל הגיעו מלמדים חדשים לעיר, וכולם קפצו עליהם. טוענים המלמדים הוותיקים, שהחדשים דוחקים את מקומם, מקפחים את הפרנסה. הרי אומר הרב סליחה החזון איש, על פי ההלוכה, כן הסוף נפטר בחוכמה, והם לא צודקים, כמו שהגמרא אומרת בבסרה. ומילא מי שמספר לשנורא על המלמדים החדשים ואומר את המחלוקת נגדם, הוא עובר על איסור לשנורא ומחלוקת. ולסיום רבותי התחזקות ימית, בספר הרב מבריסק מובא שהוא פעם קרא לרבי מנחם פרוש, חצי שעה לפני כיסת שבת לשלוח איזה מכתב בעניין עזרה לאדם מסוים. שאל אותו הרב פרוש, למה זה דחות עכשיו, הדואר סגור בכל מקרה? נראה לו חזוני שאני אתמע אליך, בטוח שאני אזכה לחיות עד מחר. כל מה שיש לי באפשרותי לעשות, אני צריך בצד את תכף ומיד ללא שיות. כל דבר מצווה הבא עלינו רבותיי, נשתדל למהר לעשות זה מיד ולא לדחות אותו למאוד מאוחר. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל ישר נפנה, שבת שלום וכל טוב סלע.